טוב רבותיי, שלום. אנחנו לומדים ספר נחמיה, זה טוב ללמוד ספר נחמיה בשבוע שצריך לעסוק בו בבניין בית המקדש. בפעם שעברה ניסינו לשחזר, אם אתם זוכרים, את המעמד הזה של פרק ח' של הקריאה בתורה בראש השנה, ניסינו לשחזר מה הם קראו. נכון? שעורר בהם את הבכי וכו', וראינו שבעצם הדבר המסתבר, אין לזה מקום מפורש, אבל הדבר המסתבר ביותר שהם קראו את אחת מהכללות, מפרשיות הכללות, אמרנו שבין אלו המופיעות בפרשת כי תבוא לבין אלו המופיעות בפרשת בחוקותיי, הרבה יותר הגיוני להגיד שהם קראו את בחוקותיי, ואז עם אלה הם קראו בעצם את, זה כמעט באותה עמודה בתורה, אז הם קראו גם את פרשיית המועדים באמור, ואת כל מה שנמצא בין אמור לבחוקותיי, שיש שם המון המון דברים שקשורים להתמודדות שלהם, על כי המוכחיך ועל העזרה למח ולדל, וגם מילא זה מזכיר שוב פעם את מה שהם עשו לאנשים שלהם, זה בעצם מה שהיה, וכתוצאה מהדבר הזה, ראינו בפעם שעברה את כל הברית הגדולה שקורטים בפרק ט', נכון? התיאור ההיסטורי הארוך של כל תולדות עם ישראל, שהוא לכל אורך פרק ט', ראינו את התיאור הזה בשבוע שעבר, ואז הגענו לקריטת האמנה בפרק י', בואו נקרא את זה. ובכל זאת אנחנו קורטים אמנה וקוטמים, ועל החתום שרנו לוויינו וכהננו, ועל החתומים נחמיה, תרשת בן חכליה וצדקיה, שריה, עזריה, ירמיה, פשחור, אמריה, מלכיה, חתוש, שבניה, מלוך, שכל השמות כאן, לא נקרא את כולם, ראשי העם, כולם חותמים, מה תוכן האמנה? אז אני מדלג לפסוק למד. מחזיקים על אחיהם, אדיריהם, ובאים בעלה ובשבוע דרכת בתורת האלוהים, אשר ניתנה ביד משה עבד האלוהים, ולשמור ולעשות את כל מצוות אדוני אדוננו ומשפטיו וחוקותיו, אשר לא ניתן בנותינו לעמי הארץ, ואת בנותיהם לא ניקח לבנינו, ועמי הארץ המביאים את המכחות וכל שבר ביום השבת, למכור לא ניקח מהם בשבת וביום קודש, וניטוש את השנה השביעית ומסע כל יד, והעמדנו עלינו מצוות, לתת עלינו שלישית השקל בשנה לעבודת בית אלוהינו, כן, ומכאן גם המקור למצוות צדקה, ללך למערכת, יש פה גם גורלות, גם זה דיברנו בפעם שעברה, גם גורלות של קורבנות עצים, וגם גורלות של מי יגור בירושלים, נכון? זה תחילת פרק י' א', ואז יש כאן את רשימת השמות של כל אלה שעברו לגור בירושלים, גם לכל אורך פרק י' א' ופרק י' ב', גם הלוויים וגם הכהנים. כן. איפה? איזה פרק?
לא, באותו פרק בפסוק ז'.
פרק י'.
זה דניאל.
כן.
זה דניאל מהתנ"ך? זה לא איזה 100 שנה
אחריו? אז יכול, זה דניאל אחר. טוב. עכשיו, תראו, אנחנו עכשיו נכנסים כאן בעצם לקובץ הפרקים שמסיים את ספר נחמיה, והוא בעצם עוסק ב... יש כאן, עוד פעם, המון המון רשימות של שמות, אבל יש פה שני נושאים שמאוד מאוד, שלושה נושאים שמאוד מאוד בולטים, שנחמיה מנסה לטפל בהם, אנחנו ננסה להגדיר אותם, כדי שבעצם נבין איך ספר נחמיה מסתיים. מה הם הנושאים? נושא אחד מתברר שהוא פשוט לא מרפא, וזה הנישואי תערובת. למרות שכבר טופל בספר עזרא וטופל כאן, זה ימשיך ללוות אותנו גם ב... תראו, תדלגו טיפה על... פרק... ממש בסוף, פרק י' ג' בסוף הזה. פסוק אף ג' גם בימים ההם ראיתי את היהודים הושיבו נשים אשדודיות המוניות מואביות וביניהם חצי מדבר אשדודית ואינם מכירים מדבר יהודית והריב עמם והקדלם והקם הם אנשים והאמרתם והשביעם באלוהים אם תיתו בנותיכם לבניהם ואם תיסו מבנותיהם לבניכם ולכם אז עולה לך אתה שלמה מלך ישראל ובגויים הרבים לא היה מלך כמו אהוב לאלוהיו וכולי איך אתם עושים ומועלים את הדבר הזה אז ממש זו הסוגיה שמסיימת את ספר נחמיה אנחנו מבינים שזו סוגיה שהוא כל מנה צריך להתמודד איתה זו סוגיה אחת סוגיה שנייה זה שמירת השבת שמופיע גם כן, תסתכלו בפרק ג' בימים ההם ראיתי ביהודה דורכים גיטות בשבת ומביאים הערמות ועומסים על החמורים ויין ותיינים גם עושים מלאכות בשבת וגם עושים מחר בשבת אלה שתי הסוגיות וסוגיה שלישית נוספת שמיד נעסוק בה היא בעצם סוגיה שמאיימת על כל מה שעושה נחמיה. אני רוצה להסביר רגע, מיד להגיד את הסוגיה, או ללמוד אותה, ואז נסביר גם את הקשר ביניהם. בואו נראה. תראו, נחמיה, אתם זוכרים שבעצם כל הלימוד שלנו הוא נע על ציר שבו נחמיה, עזרא ונחמיה, מקבלים כל פעם רשות להקים מרכז דתי שהולך ומתפתח ליותר ויותר. נחמיה כבר ממש מקבל רשות להקים איזה מין, לא אוטונומיה, אבל הוא מתמנה להיות נציב יהודה, אז יש לו יותר יכולת. אבל ברור שאף אחד מהם לא קיבל רשות מוסמכת להקים מדינה. הם רוצים שזה יקרה, הם רוצים שזה יתפתח למדינה. זה מה שנחמיה עושה. ומה מאיים על זה? מה שמאיים על זה, זה הרצון של המקומיים, אלה שגרו כאן כבר, מהאזור, שבשום פנים ואופן, תקום כאן מדינה יהודית. אז מה האלטרנטיבה? האלטרנטיבה היא להקים פה מרכז דתי כזה, אוניברסלי, שכולם יכולים להגיע, משהו אזורי כזה, בילטרלי, שהוא מרכז דתי. זה בעצם המאבק כל הזמן. עכשיו, המאבק הזה גם הוא מלווה את כל ספר עזרא. מתחילתו באו צרי יהודה ובנימין והציעו לזרובבל עוד לבנות יחד איתו את בית המקדש. מתחילת הזה, הציעו לבנות. וזו לא הצעה תמימה, זה בעצם אומר, בואו אנחנו תרדו מהחלום הלאומי שלכם, ניתן לכם פה להקים איזה מרכז דתי, וזהו. זה היה. אחר כך באו שוב פעם לנחמיה, נכון? סנבלט אחורני וכל האנשים האלה לעגו וזלזלו. הם כל פעם מחפשים, ואחר כך הם ניסו להפיל את נחמיה בפח. כל פעם הם מנסים לתקוע מקלט בגלגלים של הקמת המדינה. לא? והדרך שהם עושים את זה, זה באמצעות ניסיון להפוך את הכל לזה מין מרכז דתי. ואחד האקטים המסוכנים קורה אצלנו בפרקים האלו. בואו נראה. בתחילת פרק י"ב, באמצע פרק י"ב, מתוארת חנוכת חומת ירושלים. פסוק כ"ז. ובחנוכת חומת ירושלים ביקשו את הלוויים מכל מקומותם להביאם לירושלים, לעשות חנוכה בשמחה, בתודות, בשיר, מצלתיים, נבלים ובכינורות. ויאספו בני המשוררים מן הכיכר, סביבות ירושלים, מן חצר נטופתים, בית הגלגל, מאיפה כולם הגיעו, הכל לעשות מסיבה. מסיבת חנוכת ירושלים, אחי ורעי, זה בעצם סוג של אירוע הקמת המדינה. בפרק י"ב, פסוק כ"ט אני קורא. כן? זה, אתה מצהיר, יש לי חומה, יש לי גבורה, אני הקמתי את החומה מתוך יכולת גם להגן עליה. זה מסיבה גדולה מאוד. ומתאר פה את כל קורבנות התודה, ממש, הכל סביב החומה, הקורבנות, הקרבות, השירים, הכל, ממש חג החומה. לא כתוב כאן מתי זה נעשה, אבל ליבי אומר לי שזה קרה בחודש כסלו כנראה. נכון? והנה הפסוק המסיים, אני קורא את פסוק ממהי בפרק י"ב, וישמרו משמרת אלוהיהם ומשמרת הטהרה והמשוררים והשוערים כמצוות דוד ושלמה בנו, כי בימי דוד ואסף מקדם ראש המשוררים ושיר תהילה ועולות לאלוהים, וכל ישראל בימי זרובבל ובימי נחמיה נותנים מניות המשוררים והשוערים ביום ביומו, מקדישים ללווים ולווים, מקדישים לבני אהרון. ואז עוד פעם, חנוכת החומה, הנה זה, שוב פעם קוראים בספר תורת משה, ונמצא כתוב בה אשר לא יבוא המוני ומביא בקהל אלוהים עד עולם. כי לא קדמו את בני ישראל בלחם ובמים, ויזכור עליו את בלעם בקהלו, והפך את הקהל לברכה. ויהי כי שמע את כל התורה, והבדילו כל ערב מישראל. שוב פעם, הערבוב הזה, אבל אז קורה כאן דבר דרמטי מאוד. רבותיי, תשימו לב. נחמיה, כמו שאמרנו, הוא בעצם הנציב העליון כאן. הוא מדי פעם צריך לחזור לתת דוח למלך בפרס, לדריווש. בסדר, הוא צריך מדי פעם לעזוב פה. אז הוא משתדל לשמור כמה שיותר על רצף, אבל אחת הפעמים הוא צריך לעזוב. מה קורה כשנחמיה עוזב? זה לתקופה ארוכה. עד שהוא מגיע, עד שהוא נותן דוח, עד שהוא חוזר. מה קורה בזמן הזה? בזמן הזה כל הנחשים יוצאים מאחורים ומנסים לעשות מהפכה. הנה. ולפני מזה פסוק ד' אלישיב הכהן נתון בלשכת בית אלוהינו קרוב לטוביה. ויעש לו כהן, לשכה גדולה. ושם היו לפנים, נותנים את המנחה, הלבונה והכלים ומעשר הדגן, התירוש והיצר, מצוות הלווים המשוררים והשוערים. ובכל זה לא הייתי בירושלים, כי בשנת 32 לארתחשסת המלך בבל, באתי אל המלך, ולקץ ימים נשאלתי מן המלך. אני מזכיר לכם שנחמיה עלה לארץ, מתי? באיזה שנה? שנת שתי... לא, 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 מה שנייה, בשנת... בשנת 20 לדריווש, הוא עלה. וכאן זה 32, כלומר 12 שנים הוא היה ברציפות בירושלים, אחרי 12 שנים הוא חייב לעלות, לקבל עוד היתרים, עוד כל מיני דברים כאלו. מה קורה בזמן הזה? אלישיב הכהן, כנראה כהן משתף, יחד עם טוביה, עבד העמוני, פותחים לשכה בבית המקדש, בהר הבית. ומה תכלית הלשכה הזאת? להתחיל להגיד, אנחנו בעצם, טוביה הוא העמוני, נכון? בדיוק. הוא המוני. כלומר, הם רוצים לנסות לייצר כאן איזה מין קואליציה, בית המקדש יהיה מרכז דתי לכל עמי האזור. משהו כזה. כן? אולי אפילו תקרא לזה מאמיני איחוד. זה כמו שעכשיו מישהו יגיד, יבוא ויאמר, בוא נקים בית מקדש, וכולם יעבדו שם את הקדוש ברוך הוא. המוסלמים, היהודים, כמו הדבר הזה, ירושלים, הדת הקדושה לשלושת הדתות, וכל הדבר הזה, והבינאום ירושלים, כן? זה גם הטענה למרבה הבושה והצער, זה גם הטענה של מדינת ישראל. למה אנחנו צריכים לשלוט על כל ירושלים? מה הסיבה? כי רק אנחנו נבטיח חופש פוחל לכל הדתות. כן? רק אצלנו זה... צריך להגיד למה, כי זה שלנו, והדרך האמיתית לעבוד השם מתברך היא דרך עם ישראל, וזה התקווה של אומות העולם גם.
מה האינטרס של המוני הזה וזה להיות חלק
מהמדרש? מה האינטרס? מה האינטרס? אתה רוצה מעמד, אתה רוצה כבוד, אתה רואה שזה משהו שמתחיל. וגם יש לך אינטרס, אתה אומר, אני לא רוצה שתקום מדינה יהודית, כי אז בעצם אני מפסיד. כן? ויעס לו לשכה גדולה, ושם היו לפנים, נותנים את המנחה והלבונה והכלים ומעשר הדגן והתירוש והיצהר, מצוות הלווים והמשוערים והשוערים. ובכל זה, תודה ברוך תהיה. ובכל זה, אומר נחמיה, לא הייתי בירושלים, כי בשנת 32 להרתחשס את המלך בבל, באתי אל המלך ולקץ ימים, נשאלתי מן המלך. כשהוא חוזר נחמיה, הוא מגלה שזה כמעט, כמעט היה מאוחר מדי. ואבוא לירושלים, ואבינה ברעה אשר עשה אל ישיב לטוביה, לעשות לו נשכה בחצר בית האלוהים, הכהן המשתף הזה, ואומרה, והתארו את הלשכות, ואשיבה שם כלי בית האלוהים, את המנחה ואת הלבונה, הוא רואה שגם הפסיקו לשלם מניות ללוויים, ואריבה את הסגנים, ואומרה, מדוע נעזב בית האלוהים, ויקבצם, ועמידם על עומדם, וכל יהודה העבירו מעשר הדגן וכו'. ואז הוא מתאר כאן, איפה דילגתי על זה? הוא זרק את כל החפצים שלו, הנה, והשליחה את כל כלי בית טוביה חוץ מן הלשכה. ואז נראה לי שמיד אחרי הדבר הזה הם קראו בספר תורת האלוהים ונמצא שלא יבוא המוני ומואבי בקהל השם. כלומר, היה כאן פשוט ניסיון הפיכה. ניסיון הפיכה. תארו לעצמכם שהמנהיגות כאן בארץ ישראל נאלצת לצאת לחוץ לארץ, ואז כאן יש כאן כל מיני משטפים כאלה שעושים ניסיון הפיכה. לייצר איזה מצב של, כן, אולי ניתן פה שתי דוגמאות. הם היו חלק מהתנועה הציונית, אני חושב, עדיין אז. הייתה תנועה כאן בארץ, לפני קום המדינה, שנקרא ברית שלום, פרופסור ארנסט, משהו, תכף אני זכר, יפת אולי. לא, אז נכון, ארנסט, משהו, תכף אני זכר. מה? איך? כן, אבל...
אני לא מתכוון
למישהו אחר, תכף אני זכר. אז ברית שלום, אז הם בעצם, מגנס היה שם, לא בובר, מגנס, התכוונתם. הוא היה כאילו י' למד מגנס, הוא היה המוביל של זה ועוד. אמרתי מגנס, יפה, תודה. אבל אני התכוונתי לפרופסור ארנסט, תכף אני זכר בשם שלו. הם ניסו, הם דיווחו לבן גוריון, אבל בעצם ניסו להקים פה איזו קונפדרציה, להגיד, לא נקים מדינה יהודית, כי יש פה ערבים, בואו נקים איזה פרלמנט משותף, נבוא ביחד אל הבריטים, ונגיד להם, אנחנו כאן רוצים להקים איזה משהו משותף, ולפי כל מיני, כאילו זה היה, ברית שלום, זה היה השם שלהם. כמובן שבן גוריון שתפים את הדבר הזה פעולה, והם לא התקדמו עם זה. דוגמה נוספת זה שגולדה מאיר נשלחה על ידי בן גוריון לפני ההכרזה על המדינה, היא נשלחה לפייסל, כן, למי שקיבל את ירדן בעצם לידיו, לתאם איתו, כי היה הסכם ויצמן פייסל לפני כן. מה? הסכם היה ויצמן פייסל. היא תמיד נשלחה לעבדאללה, לא לפייסל, אני חושב שזה, כן, יכול להיות, כן, עבדאללה.
פייסל הרבה
טוב. כן. אז וכאילו, בואו, היא הולכת לקום מדינה יהודית, וזה, הוא אומר, לא, 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 אני מתחרט, שום מדינה יהודית, אני מציע לכם, בואו ניגש ביחד לבריטים, הוא היה מאוד קרוב לבריטים, בואו ניגש ביחד אל הבריטים, ונגיד שאתם רוצים להיות חלק מהקונפדרציה הירדנית, אני אתן לכם נציגות בפרלמנט הירדני, ואני אדאג לכם. אז היא אמרה לו, אוקיי, אז תהיה מלחמה ואנחנו ננצח ונדבר אחרי המלחמה. היא אמרה, זו הייתה חוצפה שאין כדוגמתה, שאמרתי לו את זה, כי אני ידעתי מה יש לנו ובעיקר מה אין לנו. אבל היא אמרה, אני כמובן אחזור לחבריי ואני אגיד להם ואציע להם, אבל אין סיכוי שזה הדבר הזה יתקבל. אבל אתם רואים איך כל מיני דברים רוחשים מתחת לפני השטח, כל מיני הצעות שמשבשות את יכולת הקמת המדינה היהודית, בין אם זה קונפדרציה, בין אם זה טרסטישיפ, נאמנות, בין אם זה פרטישיפ, חלוקה, כל מיני דברים כאלה שעלולים לעכב את זה. אז זה מה שקורה כאן. כלומר, נחמיה, מוריד את הרגל מהגז, מתחילים פה כל מיני אנשים, כל מיני אינטרסנטים כאלה ואחרים, לעשות כל מיני בריתות, ובואו נקים פה איזה מרכז אזורי, דתי, בינלאומי, ללא סתממנים לאומיים. נחמיה מגיע מספיק בזמן כדי לעצור את הדבר הזה, לריב עם הסגנים, ולכן הוא אומר, זוכרה לי אלוהי על זאת, ואל תמח חסדיי, אשר עשיתי בבית אלוהי, נו, אז איך קוראים לו? ברח לי השם שלו, תעזור לי. הוא סבא של זאתי, של אשתו של הרב נגן. פרופסור ארנסט. ברית שלום, תעשה ברית שלום, פרופסור ארנסט, יצא לך משהו. בימים ההם ראיתי ביהודה, או, עכשיו, נחמיה, תראו, בואו נגיד עוד איזה משהו אחד, בסדר? מאוד מאוד חשוב. זה דבר שהוא, מי שאמר את זה, נגיד, זה ביאליק. ביאליק שלח מכתב לקיבוץ ברנר, אחרי שהיה שם... ארנס סימון, זה השם, כן, ארנס סיימון, סימון, כן, זה, הוא, כן, אז, מה רציתי להגיד, מה אמרתי מקודם?
על גולן, על
ביאליק. ביאליק, כן, אז הוא שלח להם מכתב מאוד מאוד תקיף, ביאליק, על השבת. הוא אמר להם, בלי השבת, הם חיללו שם שבת. והוא אמר, אנחנו, שלח להם מכתב, מה זה השבת, מה זה ערכה של השבת. הוא אמר, בלי השבת, אין ציונות, אין ארץ ישראל, אין כלום. אתם מכירים את המכתב הזה? של ביאליק. דברים תקיפים ביותר, מה השבת שמרה עלינו 2000 שנה. אם אין תשתית של... כלומר, נחמיה נלחם פה בחילול שבת, א', מצד חילול שבת, זה ודאי מצד הדבר בעצמו. אבל דבר שני, הוא ברור לו שאם לא יהיה כאן תשתית של שמירת שבת, גם לא תהיה מדינה. עכשיו, מי נקט בקו ההסברה הזה? תסתכלו באגרות הראייה, זה קו ההסברה של הרב קוק כמעט בכל המכתבים שהוא פונה לאנשי היישוב החדש למנוע מהם חילול שבת. בין השאר, היה לנו את הכבוד המפוקפק ביותר, שאחד המכתבים הראשונים שהרב שלח זה לחברי המושב אין גנים, שזה נמצא 2 מטר מאיפה שאני גר, שכונת אין גנים בפתח תקווה, היה שם מושב פעם, והם שיחקו כדורגל בשבת. לא תחרויות, המושב עצמו, זה הגיע לידיעת הרב קוק, שהרב ביפו, שולח להם מכתב, אומר להם, איך? איך אתם? אתם הרי כולכם דבוקים בלהקים את האומה, ולהקים את המדינה, ולהקים את הארץ וכל... איך אתם מחללים שבת? זה הדבר הכי הכי מבטא את, את המהות הלאומית שלנו. איך אתם... כותב להם מכתב, או מתחנן להם וככה. זה סוג מכתבים מכנים. יש מכתבים שהרב מאוד 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 תקיף. לדוגמה, יש מכתב של הרב לנהג הדיליז'אנס, שהיה נוסע מירושלים ליפו וחזרה. והנה התברר שהנהג, הדיליז'אנס, למה זה דיליז'אנס? קרקרה כזאת עם סוסי, שהייתה הולכת, מרופדת כזאת, מונית של אז, היה מכין את המונית כבר, מכין את... כן, זה... היה לו נסיעה שהייתה יוצאת במוצא שבת, והוא כבר היה פה מתארגן בעינקר, פה בעינקר, באזור של כאן, של רמת בית הקרב, באזור הזה, שכונה... היה מתארגן כבר משבת אחרי צהריים. הביאו דילידת הרב, הרב כותב לו מכתב, מזהיר אותו שפולט. אני מזהירך, לבל תהין, גהנום אתה תהיה, ממש תקיפות כזאת. מה? כן, אז זה... או, זה השאלה, איך זה מתקשר? אז האם השבת זה עניין דתי רק? לא. השבת היא הבסיס של כל הקיום שלנו בארץ, לא תבערו יש בכל מושבותיכם ביום השבת, והיא הבסיס של הזהות שלנו. כלומר, אם אנחנו באים לכאן, עם ישראל מגיע לארצו, והוא רק רוצה להתארגן פה מטעמים כלכליים חומריים, אז לא נזכה לברכה. אבל אם מגיעים לכאן על מנת לקיים פה את רצון השם יתברך, שהוא עובר כמובן דרך שמירת השבת, אז תהיה הצלחה. אז נחמיה רואה בחילול השבת, תרתי לגרירותה, גם מצד עצם האיסור, אסור גם לחלל שבת גם בחוץ לארץ, אבל זה ממש מאיים, פשוטו כמשמעו, על הקיום, על הקמת המדינה. ולכן מדינת ישראל שקמה, היא קמה מתוך התחשבות בקדושת השבת. ולכן הקדימו את הכרזה על המדינה ליום שישי, למרות שהמנדט הבריטי הסתיים בשבת, במוצאי שבת או בשבת. כן, הקדימו את זה ליום שישי בארבע אחר הצהריים, כדי שיהיה מספיק זמן גם לשוב וזה. והשבת היא גם יום המנוחה הרשמי במדינת ישראל, והיא הבסיס של הקיום שלנו, הבסיס של הזהות. למה באנו לכאן? לעשות פה סטארט-אפ ניישן? להקים פה איזה מדינה שתהיה פשוט נחמד לגור בה? לא, באנו לכאן כדי לממש את הרצון האלוקי ואת ההבטחה האלוקית לקדוש ברוך הוא, לאברהם, יצחק ויעקב ולבניהם, לחזור חזרה. והדבר הזה בא לידי ביטוי בשבת. תראו לכם, זה קידוש השם גדול מאוד, שבמדינת ישראל, ביום הכיפורים, נתב"ג סגור. היה צריך שיהיה ככה כל שבת. אבל עד שנזכה, לפחות בינתיים, אין לזה אח ורע בעולם, רק שתבינו, אין בעולם שדה תעופה שסגור. אין דבר כזה סגור שדה. שדה תעופה עובד 24/7 כל השנה. מדינה שסוגרת השדה תעופה, סגור, אין בגלל פיקוח, אי אפשר לנחות, לא רק אל על, כל המטוסים, לא יכולים להגיע, סגור. לעיני כל העמים, מכריזים. מה? ביום כיפור. ביום כיפור. אז זה מה שהוא אומר כאן. בימים ההמה, ראיתי ביהודה דורכים גיטות בשבת, ומביאים הערמות, ועומסים על החמורים, ויין, וענבים, ותאנים בכל מסע, עושים מסחר. ומביאים ירושלים ביום השבת, והעיד ביום מחרם, צייד, והצורים ישבו בה, מביאים דגים, דג, וכל מכר, ומוכרים בשבת, לבני יהודה וירושלים, עסקים, בקיצור, רבותיי, אתם חושבים שאנחנו המצאנו את הבעיות, שהחילונות התחילה אצלנו, גם בימי בית שני, סמוך ונראה לבית ראשון, ועוד שהיה להם נביאים, גם כן היו בעיות כאלה. והריבה את חורי יהודה, ואומרה להם, מה הדבר הרע הזה שאתם עושים, מחללים את יום השבת, הלוא כה עשו אבותיכם, ויבא אלוהינו עלינו את כל הרעה הזאת, על כל העיר הזאת, ואתם מוסיפים חרון על ישראל לחלל את השבת. אבל אמרנו, קרתו אמנה, נכון? היה אמנה, קראנו אותה לפני שני פרקים. מה היה תוכן האמנה? לא להתחתן עם המוה, לא ניתן בנותינו לעמי הארץ ובנותינו ניקח לבנינו, לא לעשות נקח ביום השבת, ולתת שקל בשנה, והנה הבעיה חוזרת. כלומר, רבותיי, הגאולה היא מצריכה סבלנות. היא מצליחה התעקשות, זה עולה ויורד, וכל פעם מתקדמים עוד קצת ועוד קצת. השבת בפרסיה הציבורית של מדינת ישראל, היא צריכה סבלנות. אנחנו מאמינים, אני מאמין באמונה שלמה בכל ליבי, שיש שני דברים, יש דברים שהם מצוות, יש שני דברים שהתורה מגדירה אותם כמתנה. אחד זה שבת, השני זה תפילה. לעמוד בתפילה לפני השם יתברך, זה צ'ופר, זה מתנה, לא כל... ושבת זה גם מתנה. אתה לא יכול להכריח בן אדם, לכפות אותו לקבל מתנה אם הוא לא רוצה. צריך להסביר לו, אי אפשר לכפות אותו. אז לאט לאט. כל מי שתואם מהשבת, יעד לה תבין את הערך שלה. אבל ודאי שמירת השבת ברובד הלאומי, פרסיה ציבורית, כן, מדינת ישראל צריכה להיות מדינה שבה השבת ניכרת. שבת ניכרת, בין אם זה בתחבורה ציבורית, בין אם זה בחוק יום מנוחה, בין אם זה בכל המערכות, כן, זה שבת, זה היום, זה הכבוד שלנו, זה הכבוד הלאומי. אם אדם לא מחובר לערכים ולשורשים שלו, בדיוק עכשיו קראתי על... על הטייס, שסיפרתי לכם על הנווט שלו, על אהרון כץ. אהרון כץ, רב סרן אהרון כץ, נפל בדלת באב, תשמ"ב. הטייס היה נווט פנטום. אז, והטייס שאיתו נפל בשבי. אז הוא מספר שכדי לשמור על שפיות, הוא היה בבידוד שנתיים. גיל פוגל קורא לו, סגן אלוף גיל פוגל. אז הוא החליט שהוא... מסתכל דרך ה... היה לו טאב בלי חלון, אבל הוא התחיל להרגיש קר, אז הוא הבין שהגיע דצמבר, הוא אומר, זה חנוכה, בטח. חנוכה מתקרב, אני חייב להדליק נרות. אז הוא לקח את המשחת שיניים שהייתה לו, עשה מזה איזה כוסית קטנה, הוא לקח איזה מרגרינה שהביאו לו באוכל, ואיכשהו טפטף מנה כזה, עשה מנה קצת שמן, פרם מהקצה של השמיכה ועשה הזה, אבל היה חסר לו גפורים. איך הוא ידליק גפורים? לא היה לו... אז הוא ספר שפעם לקחו אותו לחקירה, והוא פתאום מסתכל על הרצפה, והוא רואה שמונה גפרורים זורקים על הרצפה. הוא אומר, זה נס חנוכה, הוא מהר ככה התכופף, שם אותם בגרב, ואז... אז זהו, אז הוא היה משכנע את הסוהרים להדליק לו את הסיגריה. כאילו זה, ואז הוא צריך להדליק את הגפרור מהסיגריה, הוא היה מדליק את הנר, סופר עד שלוש, אחת, שתיים, שלוש, מחבר אותו מהר שלא יתפסו אותו, ואומר את כל השירים. אתה מתחבר אל המסורת, אתה מתחבר אל ה... זה המהות של הלאומיות, כדי שלא תהיה רדודה ולא תהיה חסרה. אז לכן, השבת, גם מצד השבת, אבל גם מצד... כמו שתסתכלו באיגרות של הרב, הוא מדבר על זה הרבה. מהם התקנות? כאשר סדלו שערי ירושלים לפני השבת, ואומרה, ויסגרו הדלתות, ואומרה, אשר לא יפתחו עד אחר השבת, ומנערה יעמדתי על השערים, לא יבוא מסע ביום השבת. כן? שוב פעם, עזרה למסחר, ועוד פעם חוזר הסיפור של הנשים האשדודיות, וזה, בואו נסיים את הפרק, את הספר, ומבני יונדב בן אלישיב הכהן הגדול, חתן לסנבלט אחורני, נקרא עוד שני פסוקים קודם, ולכם הנשפע לעשות כל הרעה הגדולה הזאת, למעול באלוהינו, להושיב נשים נוכריות, ומבני יהוידה בן אלישיב הכהן הגדול, חתן לסנבלט אחורני, והבריחהו מעליי, זוכרה להם אלוהי על גואלי הכהונה, גואלי זה מטמאי הכהונה, וברית הכהונה בלוויים, ותיהרתי מכל נחר, ועמיד המשמרות לכהנים ולוויים איש במלאכתו, ולקורבן העצים ועיתות מזומנות ולביקורים, זוכרה לי אלוהי לטובה. כן, אז אנחנו רואים שנגע ההתחתנות עם האנשים נוכריות, הגיע עד הכהונה הגדולה ועד בנו של אלישיב הכהן הגדול. ונחיבה אותם מטפל בזה, והספר מסתיים בזוכה לאלוהי לטובה. התחושה שלי שהספר מסתיים באמצע. אין פה סגירה. היינו מצפים שתהיה פה איזושהי סגירה, שהוא... לא, הוא זוכה לאלוהי לטובה, ומה הלאה? אין הלאה. זה בעצם לכאורה, לא לכאורה, זה בעצם הקצה האחרון של התנ"ך. בסדר? התנ"ך, הספר הקדוש הזה, יש בו מפה, מכריכה לכריכה, כמה שנים? כמה שנים? מהכריכה הזאת, מפה לפנחה עד הסוף? בערך? לא יודעים. אברהם אבינו נולד בשנת 1948 לבריאת העולם. יציאת מצרים זה בשנת 2448 לבריאת העולם. בסדר? 480 שנה אחרי יציאת מצרים, מתחיל בניית בית המקדש. אז נעגל את זה ל-3,000, בסדר? לא זה. בית ראשון עומד 410 שנים, אז זה 3,410. 70 שנים בין הבתים, זה קרוב ל-3,500. ועוד מתואר פה, נגיד, 50, 80 שנים הראשונות של בית ראשון, אנחנו מגיעים לאזור ה-3,500, 3,600 שנים שמתוארים בין פה לפה. אגב, סתם תובנה מעניינת, אמרנו 3,500 שנה, נכון? זה 2,000 וזה 1,500. זה היחס. אז אנחנו עכשיו קראנו את הפסוק הכי 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 מאוחר בתנ"ך, והוא לא מסתיים. אין איזה סיום. למה? כי התנ"ך לא מסתיים. קודם כל הוא לא מסתיים, כי עובדתית, באמת בימי נחמיה, אנחנו עדיין באים את הפשוט, אנחנו מתרחקים ומתרחקים, לשאלה מתי מסתיים התנ"ך, זה בעצם כשאני כבר לא מצליח לראות שום דבר בנבואה. כבר הנבואה מתרחק, עוד כבר בימי, נכון, הנביא זכריה, הוא רואה והוא לא מבין, הלא, תדע מה אלה, ואומר לו, אדוני, הוא רואה מהומעם, אבל זה הולך ומתרחק, הולך ומתרחק, ונחמיה הוא האחרון שמצליח לראות משהו, וברגע שזה מסתלק, אז בעצם בזה מסתיים התנ"ך. פה הוא נגמר. התנ"ך נגמר, הנבואה הישירה של הקדוש ברוך הוא איתנו נסתיימה, אבל העלילה לא נגמרה, ולכן התנ"ך נשאר פתוח. כי בעצם המדינונת הזאת שנחמיה ייסד, הולכת לקבל טוויסט בעלילה לא הרבה זמן קדימה, בימי ממלכת יוון, עם המכבים, וכשקוראים את ספר המכבים, אתה ממש מרגיש שאתה קורא ספר בתנ"ך. זה מאוד מאוד אומר, רק דבר אחד חסר, אין שם נביא שאומר כה אמר השם, אבל הנאומים של יהודה המכבי ושל מתתיהו וגם השפה היא מאוד מאוד שפה תנ"כית, זה כאילו הפרק הבא של פה נמצא בחנוכה. ולכן כבר ראינו בעבר, כשלמדנו שהמון המון רמזים למה שעתיד להיות בחנוכה מופיעים בימי בית שני, רצף גדול מאוד של נבואות בחודש כסלו, נאמרות, הרבה מאוד מעשים בחודש כסלו, זה כאילו מרגיש ששם זה הולך, אבל באמת הגמר של האירוע הזה התנ"כי זה רק בהקמת המדינה החשמונאית על ידי המכבים, שם בעצם מסתיים התנ"ך, מסתיים את הגבורה, ומשם זה כבר באמת מתחיל להידרדר, מתחיל להתפרק, ובעצם התנ"ך יורד מן הבמה, כלומר יורד מן הבמה במובן של ספר חי שבו הקדוש ברוך הוא מדבר, ומתחילה תורה שבעל פה, מה שהרב קוק אומר במהלך האידאות, המעבר מהאידאה הנבואית, האלוקית, לאידאה של לחוכמה ולשכל שיכול ללכת לנו בגלות. בסדר? אנחנו, החוזרים לארץ ישראל, פשוט חוזרים לחיות את התנ"ך. ולכן אנחנו נמצאים פה. כל הזה, אנחנו נמצאים פה. אנחנו כותבים את הספר הבא. כלומר, אנחנו חזרה לחיות בארץ ישראל, חוזרים להקים מדינה, ואנחנו בעצם חוזרים, התנ"ך חוזר להיות הכתובת עבורנו. ולכן זה כל כך חשוב ומשמעותי ללמוד תנ"ך. אז בעצם אנחנו ממש מיד אחרי הפסוק בנחמיה, מגיעים החשמונאים, ומיד אחרי החשמונאים יש בזה הפסקה ארוכה מאוד. גלות ארוכה, גלות ארוכה, מה אתה אומר? נכון, גלות ארוכה, 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 ולא סתם, התנועה הציונית מאוד מאוד נשענת על התנ״ך, ונסה לחזור אליו, היא עשתה טעות, היא ניסה לדלג על כל תורה שבעל פה. החוכמה היא לא לדלג על תורה שבעל פה וחדילה לבטל אותה, אלא על גבי תורה שבעל פה שהחזיקה אותנו לאורך השנים בגלות, לחזור חזרה אל התנ״ך. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, שזכינו להתחיל ולסיים ספר עזרא ונחמיה, ובעזרת השם בחודש אלול אנחנו נתחיל ספר יהושע, בעזרת השם.